Se pues que im dafka de kshi pole, kshi polechet, ma pishi da dafka de amu en serich melacha, o gam kshi gibolahat, mahloket. De dinas se tak melachot lalken. Kol shi yi kavanata beemet rak bitaom, im yish bo melach, im bo melach, ante lo mikashem ha-shem achila al ze, ולכן לא צריכה לברך. אפילו אם טועמת ובולעת, כזה דינה. אם אפשר, טוב הדבר שתיקח מעט יותר. אפילו שכבר טעמה ונחה דעתה, שזה בסדר האוכל למשל, כשהיא אוכלת הלאה, לשם אכילה אוכלת. אז לכן היא יכולה לברך. אז עדיף שלא תכנס בספק של פוסקים ששומרים שדווקא לא בולעת, אם בולעת צריך לברך. ושומרים לא, אפילו בולעת צריכה לברך. לא תכנס בספק ברכה. אז תשים יותר מהשעות שהיא חושבת לטעום, תטען למשל יותר מכזית, יותר מרגעית, אם זה מרק, יותר מרגעית, אם זה אוכל, כזית. אז היא תשים יותר, ותאכל הלאה את האוכל השאר, בשביל לצאת איזו חובה של הברכה שברכה מתחילה. בכל אופן, זה למדנו רק בהתאמה. אבל אדם שמתכוון לאכול, אף הפי שטעם בלבד, עוד לא הספיק לבלוע, אף הפי כן צריך לברך על מה שמעת. ולכן חלה ברכתו, ויכול גם כן לענות קדיש וקדישה בשעה שהאוכל בפה שלו. לדבר שיחה בטלה זה לא נכון. לא כדאי לעשות דבר כזה, שיש בזה מחלוקת גדולה. בספר הלכות קטנות של יעקב חגיז, הוא סובר שאם אדם שם אוכל בפה שלו, ולא הספיק עדיין לבלוע, אז מותר לו אפילו לדבר. מותר לו, אין צורך לומר, שיכול לענות אמן, יכול לענות קדיש, קדושה, וזה מצוי הרבה פעמים מביאים בבית כנסת או באיזה בית מדרש, מביאים ברכות, עץ, אדמה, שעקול, מזונות, אז מביאים. וזה אחד ברך עץ, ושם אותו בפה שלו, מעט נהנה, אבל לא הספיק עדיין לבלוע, השני גם בצעק, בורא פרי העץ, בורא פרי האדמה. אז מה, הוא יענה או לא יענה? אז זהו תלוי באותו הדבר, בפעם מחלוקת. זה דעת הלכות קטנות, ויעקב הגיז צריך לענות, חייב לענות. וכך הלכה, הלכה היא צריך לענות. אם נהנה, תלוי אם נהנה. אם שם אותו בפה שלו, וגם קצת פיק לטעום משהו, אך הפה שלו בלע, צריך לענות. תדע, מעשים בכל יום, אם אחד הולך את סוכריה למשל שהכל נהיה בדברו, ושם את הסוכריה בפה שלו, האם הוא מחכה, לא ידבר, יעשה תעני דובור, עד שגמור לבלוע את הסוכריה, לא שמענו מעולם דבר כזה. טעם מעט, מרגיש מעט מהמתיקות, אז זה נגמר. אחר כך רוצה לדבר עם חברו, יכול לדבר עם חברו. כך גם כן אדם שסתם פרוסה של רחם או פרוסה של עץ, אדמה, מה שהוא שם בפה שלו, כל שהוא כבר שסתם בזה בפיו, אז טעם קצת מהטעם של האוכל, אז רשאי לדבר, רשאי לענות, חדיש קדושה. רק כשסליחה ותדע, טוב הדבר להימנה. טוב, אני משהו אומר, טוב התקררה. מצאנו תנד מסייע על ידי בעל הלכות קטנות, הוא הגאון רבי ישראל איסרלט, בעל תרומת הקדשת. נספס לאחרונה ספר לקט יושר, שהפיש אותו תלמידו. תלמידו הוא שכותב מעיד בשם רבו, שהיה אומר, כל שאדם שם את האוכל בפיו, אף הפי שעדיין לא בלע אותו, רשאי לדבר. חלה ברכתו ורשאי לדבר. הרב מגן אברהם היה משתתף בדבר הזה. הגאון רבי זלמן ביסף סעד, כתב את הקיפוס. שאם שם בפה שלו, אפילו שטעם, כל עוד שלא בלע, אסור לו לדבר, אסור לענות אמן, אסור אף שום דבר. וגם בית מנוחה מסכים לדברי הגאון רבי זלמן, לא הסכים לדברי שהנוחות הברית שכתב שבדעבד כן, והלכות קטנות גם כשאמרו ככה, אבל כמו שאמרתי, יש סטנדרט מסייע עליה, והלכות קטנות, זה רבי ישראל סנן, שהיה גדול עונם, גדול הפוסקים, והם לא ראו את דבריו, ולא ראו את דבריו ולא חולקים עליו. הם מפורסם מגדולי הפוסקים לפני 600-700 שנה. לכן למעשה פוסקים אנחנו שכל שצם את המאכל לפיו ונהנה ממנו קצת, אף פי שלא בלע אותו, יכול לענות אמן, קדיש, קדושה וכל דבר. ברור מאוד שבאמצע הברכה עצמה אסור לענות לו אמן, לא קדיש, לא קדושה. באמצע הברכה, הוא מברך, ברוך אתה השם, אלוקי מלך העולם, עוד לא הספיק לגמור, בורא פרי העץ, בורא פרי האדמה. שמע מישהו אומר קדיש, או מישהו מברך איזה ברכה. אסור לו לענות שום דבר. זו ברכה קצרה, בברכה קצרה אסור להפסיק בה בשום דבר. רק בברכות ארוכות, כמו ברכות של יותר, לפני קריאת שמע, קריאת שמע ברכותיה, מותר גם להפסיק להגיד קדיש, קדושה, טענות, לענות אמן זה קדיש, מותר, רק אמן זה ברכות לו. כן, שם מפני שהברכות הן ארוכות. בשם שמיים חל על התחלת הברכה. אמר, ברוך אתה השם, אתה מלך אמנם יוצר אור ובורי חושך, עושה שלום לסכון. אז חל, חל שם שמיים על זה. אחר כך הוא ממשיך, הכל לזוכה והכל לשבח אותה, או מה רבו מעשיך השם, הוא שומע קדיש, הוא שומע קדושה. זה שבח של הכל זוכה, וזה שבח. וזה שבח, הוא יותר עדיף. שבינו נאמר אליו עשרה. לכן כל דבר שבקדושה שנאמר רק בעשרה, חייב להפסיק ולענות. צריך להפסיק ולענות. לא כן הדבר כשזו בערכה קצרה. עוד אין לה על מלאכות, הוא אמר שם שמיים, ואין לה על מלאכות. כמו פה, ברוך אתה השם ומקום מלך העולם. הוא צריך לסיים בלי פרי האמת. הוא מפסיק באמצע ואומר, יהיה שמר הבא מברך. אז מה, על מה אמרת ברוך אתה השם ומלך העולם? על מה זכה שם המלאכות? אין שום דבר, שיכול עליו שם שמיים. לכן זה זכה שמו ממש אותי ששמיים לבטלה. לכן אסור לו להפסיק בשום אופן. אלא עד שיגמור את הברכה, ויתעם מעט מזה, ואחר כך אם נשאר זמן לענות, יענה, לא נשאר זמן לענות, לא יענה, זה דבר, הוא אנוס, נשאר הבנה פטרית. וכן הדין, גם בברכות הארוכות, כגון יותר, למשל, כיוצא בו, אם הוא שומע את הקדיש והקדושה בתחילת הברכה ממש, עוד לא הספיק שהברכה תהיה על מה שתחול. כגון, רוצה לומר, ברוך אתה השם, כל מיני חולם, עוד לא הספיק לומר, הוא שאירו בורי חושב, פתאום בא מישהו צוחק שם, יש שם רבה, יש שם ברך, זה יכול לענות, אסור. עד שיתחיל, יגיד, יותר אור, בורי חושב, עושה שנו, אז נמצא ששמיים, חל על משהו. אבל כשאומר, רק ברוך אתה השם, בסקר הוא מפסיק, זה עושה ברכה לבטלה. לכן צריך לתאר בזה. כמובן, אנחנו אמרנו זה על ברכות של שקר השמה, אבל הוא יודעים בכל ברכות ארוכות שאפשר להפסיק בהן. כגון, היה מברך אשר יצא, הבית שלא סמוך לבית כנסת. או שהוא בעצמו היה יושב בבית כנסת ולומד, בבית מדרש, יושבים לומדים. והיה זקוק לקבע, ואחר כך הוא עשה ברוך אתה השם אשר יצא, יצא להם בחומה. באמצע אשר יצא, הוא שומע קדיש קדושה. מפסיק, ועונה. כיוון שזו ברכה ארוכה, ויש לה מה לחוט. הוא התחיל שנגמר את העולם אשר יצא את האדם בחומה. אחר כך ימשיך את שאר הברכה, אחרי שיגמור לנו קדיש קדושה, ימשיך את שאר הברכה. וכן הדין בכל ברכה שהיא ארוכה קצת, שיש לברכה, התחלת לברכה על מלאכות. רק ברכות קצרות, אין להפסיק בהם בשביל לענות קדיש וקדושה וכיוצא בזה. ברכות, ברכת המזון למשל, יש להם דין מיוחד. יש להם דין של עמידה. כמו שבאמצע עמידה אסור לאדם לענות לא קדיש ולא קדושה ולא שום דבר, אפילו שאין דברים שבקדושה, מפני שאיפה למדו את זה רבותינו? מאיפה למדו שאדם יכול לענות באמצע יותר קדיש וקדושה? זה לא כתוב בתלמוד בכלל. יש איזה משמעויות לענות, אבל שיהיה כתוב מפורש לא, אין שום דבר. זה הרי מחלוקת של פוסקים למדים. כל מאיפה שלמדו את זה, כל זה למדו ממה שיש למשנה. אם אדם היה קורא קריאת שמע, או מברך ברכות קריאת שמע, אז בין הפרקים שואל בפני הכבוד ומשיב שלום לכל אדם. ובאמצע הפרק שואל בפני היראה ומשיב בפני הכבוד. אז מה זה שואל בפני היראה? מאדם שחייב במוראו, כמו אביו ואמו, איש אמו ואביו כרב. אז כשנכנס למשל אביו ואמו, והם לא יודעים שהוא קורא, שהוא מברך, שהוא קורא קריאת שמע, אז חייב להפסיק לכבודם. ואמר שלום אבא, שלום אמא, לעמוד בכבודם. הגישה כבודם, כבודו של הקדוש ברוך הוא. איש אמו ואביו כרב, כבד צדיך ותמלך, כבד השם מעונך, למדו רבותינו בגזרה שווה, שהגיש כבודם לכבודו של המקום, השתמש שמו. אז לכן צריך לנהוג בהם כבוד. נכנס אביו לבית כנסת או לבית המדרש, חייב לעמוד בלא קומתו, ולא יושב עד שאביו יושב. לכן זה דבר אמו, הוא נמצא בבית אפילו, ואמא שלו נכנסה לחדר. אם לא שבקש ממנה רשות והיא אמרה בפירוש, אני מוחד איתך, לפעמים האמא מקפידה, מה זה קופה ואתה עומד, מה זה, אתה נולד ואתה כרגע עומד, כרגע עומד. אז היא מקפידה עליו. אומר לה, טוב, אז תגידי במפורש שאת מוחדת לי. אז היא תמחול לו, אחרי שתמחול לו, אז יהיה מותר לא לעמוד, אלא להדר. להדר, הוא לא פטור, לא פטור מלהדר. מה זה להדר? חצי כמעט, ככה, חצי כמעט. אבל לפתור עצמו בלא כלום, זה אין שום אופן, אין. אפילו מוחר, כמו זה לא מוחר שום דבר. وحيل محيش لا يعمود ملقمته أبار أكو فني مش عارف الدبار هذي شو هو حياة بجهد مثلا شو دبار بربو مبهاك ربو مبهاك شو رأيته رحوك منو عناب حياة بعمود مفو شبه رحوك أفرتيك شو رأيش هذي شي ربو نخلص من حلات البايت أفرو شو بايت قدر ميو تركلين بين أبي بين أمه بين ربو دين أحد دهي شو حياة بعمود كمنو عناب ولو يشير أشي هذي شو جو كخديد بتميد حسام رجيل هو عمد يجي على كوخ 4 متر اللي مو رحوك مع 4 متر بس احنا عمود بخلاف يشير وشير على مش متر راك يجي على توخ 2 متر زي ما زي 4 متر 2 متر بس كش يجي على توخ 2 متر هذا عمود بلوكوماتو ولو يشير اكي عبور من نجد عناب حارش يعبور هذا كل شيء زو هديد هفرش بين تلميح حكام بزكين وبين أزيد مو بربو زكين زي كان حكمة كم في تلميح حكام كم في دينو تلمات دوس إحنا عمد لفناف يم لو لماذا بيب تورا لو لماذا بيب تورا أبا هو تلميح حكام حيال تخبر أتو لو سيخ يو تلميح حكام زكين زكين فروشون زي كان حكمة رو تعير مو تلميح حكام تلاتو أمانوتو كل زمان عسك بالتورا كل زمان نمد بشيفا لا فشيخ من مين مقرسة تلاتو أمانوتو بس حبا لعمود لفن التراس بلاوتو ولا تعطني زكين زكين زك على حكمة بس كشي كالس بتوخ 4 متر بتوخ 2 متر بعمود بلوكمتو بلو يشير عاد حرش يعمود من يجد بنا زيت من حسام أو زكين ما مش بشانين زكين بشانين زي من 70 سنة بمعلى زيت لو شفتوك في الناس يبا تقوم ويدعنوا نحن مش بير 70 لسيباك مش كتوبة بشنا مسيح تابوت אז מפן נסיבה תקום זה זקן בשנים, אבל בשבעים שנה ומעלה. אם הוא מסופק, יש לו שבעים, אין לו שבעים, הוא לא יודע. כל אחד ואחד מראה לו את תעודת הזהות שלו, ואני בשבעים שנה, אז מאיפה הוא יכול לדעת? אם יש לו נראה נטייה שיכול להיות, נכנס לספק ששבעים שנה, נסתדק שתקום. סדק דור, הייתה לי חומרה, אתם יישארו כלל, סופר דור, הייתה לי חומרה. אז לכן צריך לעמוד לפניו. וכן גם כן בזקן, תלמיד חכם, כמו שאמרתי, עדה בתוך 2 מטר. אבל רבו המובהק, וכן אביו ואמו, כמנוע עיניו, מרחוק כמנוע עיניו חייב לעמוד. אלא אם כן אמר לו בפירוש, אני לא רוצה שתעמוד, אני מתבייש שתעמוד בפניי. דוברת בנו תלמיד חכם, גברה רבה. והוא אדם פשוט, מתבייש כפעם לעמוד בפניו. כשהוא עומד, כולם עומדים. והוא מתבייש, לא מוציא ידיו ורגליו בבית המדרש. יש באמת אנשים שלא אוהבים כבוד, בכלל, מועסים בכבוד אפילו. אפילו רבנים גדולים יש, נחזים, בשעה שעומדים לפניהם, מרגישים ככה, כואב להם, צורב להם שעומדים לפניהם. האנשים, בעלי שכל ישר, חוץ מהאנשים קטשים שאוהבים כבוד, כמו קורח וכל עדתו, אלה אוהבים כבוד, חובבים את הכבוד. אבל בני אדם שהם בני דעת, זה הפך, סולדים מהכבוד. לכן מחכים למשל בחוץ, עד שגיעו הקהל ברוך שאמר, כולם עומדים, אז הוא נכנס. כדי שלא יעמדו לפניו. וכך כתוב גם בגמרא. מה זה מקיף חיי? היו תלמידי חכמים בזמנם, בזמן חכמי התלמוד, היו, בשעה שישבו בבית המדרש, היו מקיפים הולכים במקום שאנשים לא מכירים אותם, ושם מסתובבים כדי שאנשים לא יראו אותם, ופתאום באו וישבו כדי שאנשים לא ירגישו בהם ולא יעמדו, ויעמדו לפניו. מי שעושה דבר כזה, מדמקיז, חיי, עסקי לחיים ארוכים, שהוא בורח מהכבוד. יש כאלה שחושבים, אני רוצה לזכות אותם, כדי שיעמדו לפניו, וגם יהיה להם מצווה. אמת, כזה שבו יש דבר שמו בוחר לבות את ליום, אם כוונתו כדי לזכות אותם, זה עניין אחר. אבל בכל זאת, יותר טוב, עדיף שאדם יקיף ויזכה לחיים ארוכים, כדי שלא יטריח. יש להפך. שהוא עושה בכוונה, הולך ובא, הולך ובא, כמה פעמים, כדי שכל פעם יעמדו, כל פעם יעמדו. על זה נאמר, מניין לזקן שלא יצליח, שנאמר, פני זקן ויראת מאלוהיך. אתה זקן שבחר מהקדוש ברוך הוא. אתה מצליח את עם ישראל, תמם, הולך ובא, הולך ובא, מה יש לך? אז זהו, צריך כל דבר, אדם בדעת צריך להיות מיושב בזה. סיפרו פעם הגאון בעשי מחתזק, הוא מלבביץ' הוא מגדולי החסידות מצד אחד, מאידך היה גאון עצום בתורה. מי שראה את ספרה, סתימת סלק, מלאים חוכמה, מלאים עומק מחשבה, מלאים בקיאות עצומה. כמעט בגדולי החסידות שהזמינו אותו במבצר של המתנגדים. מבצר של המתנגדים זה וילנה, שם התנגדו לחסידות. אבל שמעו את חוכמתו, את שם החוכמתו, אז רבי אליהו אליעזר, הוא היה ראש הרבנים שם, ראש מול הצדק. אז הוא הזמין אותו, שיבוא וישמיע כמה הרצאות, כמה דברי תורה, וזה לא זכה לזה שום אדמור כמעט מלבדו של הרב הזה. אז כשהוא הגיע שם, לבא אותו בינו, בינו יש מורה בשמואל. עוד היה צעיר לידו, והוא לבא את אבא שלו. כשהגיע שם, אז איזה כבוד עשי לו כך, כבוד מלאכים ממש. אז היה באמת, וילנה הייתה בטהרתה, בלימוד התורה שלה, בסכלנות, בחשק, איזה התמדה בתורה. וידעו לכבד את התורה. כשהגיע זה ודיבר שם איזה דברים, ממש כולם השתאו לשם חוכמתו. אז עשו לו כבוד מלאכים. איפה שהלך, איזה כבוד, איזה כולם רצים אחריו, כולם מכבדים אותו. אז בנור, בשמואל, שמח מאוד מהכבוד שעושים לאבא שלו, כשמתחלה היה לבו דואב, שמי חסר שלו, מי זרו בכבודו, כיוון שהוא רמב"ם של החסידים. אז כשהוא ראה מה שעושים לאבא שלו, אז כתב בכתב, לבשר לרבנית, לאמא שלו, שברוך השם, עושים לו כבוד וכתב. ולא הגזים, כתב את כל הכבוד שעושים לו, ונראה מתוך הסגנון של כתיבתו שהוא שמח מאוד שעושים את הכבוד לאבא שלו. זה טבעי הדבר. אז הוא ככה כותב בפעלות. טוב, אחרי שגמרו את הביקור, חזר הרב לביתו. הרבי האדמו"ר חזר לביתו. ובמקרה המכתב הזה שקיבלה הרבנית לבנה רבי שמואל, היה מונח על השולחן. כשנס הרבי וישב, ראית המכתב הזה, התחיל לקרוא אותו. אחרי שקרא את זה, הגיבו פניו, שלח וקרא. איפה שמואל? איפה שמואל? הביאו את שמואל. ותן לי לזוכו, ולצחוק, ולצחוק, ולצרגל, ולצחר. אז התחיל לבכות, ושמואל התחיל לבכות. אז מה יש? מה עשה? מה אתה צועק עליו? אמר, ראית מה שכתב במכתב? קראתי, אז מה כתב? אמר, אני זמין לשפח, והוא שמח על זה, הוא כותב את זה בהתפעלות, ואני זמין לשפח, הוא כותב דברים כאלה, תראו. הוא מספר לאמא שלו על הכבוד שחלקו לאבא שלו, והוא אומר, אני זמין לשפח. זה באמת, הרבנים הגדולים באמת מועשים כבוד, סולדים בכבוד, כואב להם, צורב להם, כשעושים להם כבוד. אנשים קלדדה, שאין להם שכל, אין להם דעת, חושבים שהרם מתפעל, עושים לו כבוד, קווים לבניו. חושבים שזה כל כך... אם עושים בשם שמיים, זה טוב, לפי מאוד, טוב עליהם ברכה, עושים את זה שטרס לביתה. אבל לא שיחשבו שהרם נהנה מכבוד. משהו רב אמיתי, הוא לא נהנה מכבוד. איך? הוא שולד מזה. נחזור לעניין שדנו. אז הזכרנו כבר שבכל העניינים של הפסקות, אמרנו שמפני היראה, מפני הכבוד, סוגים סוגים. מה זה מפני הכבוד? אדם בעל מעשים טובים, שראוי לכבוד בשביל המעשים טובים שהוא עושה. לא הגיע הדרגה של חכמה, של תורה, נגיד נזה על מעט ללמוד, בין תורה הוא, וגם בעל מעשים טובים. דרכה שמו מפני הכבוד. זה שכתוב, אם זה באמצע הפרק, נגיד באמצע הברכה שדוצר פה אהבת העולם, ועובר אדם שצריכים לראה ממנו, כמו אביו, כמו אמו, לא רק שיקום לפניו, אלא רשאי להפסיק ולהקדים לו שלום. לשאול מפני היראה. מה זה לשאול? לשאול בשלומו. שלום אבא, שלום מורי ורבי, שלום אמא, שתכבד אותם. כמו שיש גם כבר גמרא, רבי יוסף היה תגן ההון. וכשהייתה אמא שלו נכנסת, הייתה צועדת, תיכנס לחדר שלו, היה מרגיש מהלוכה, מההליכה שלה, היה מרגיש אמא שלו באה, היה קם מלוא קומתו. אמר, אני עכשיו עומד בפני השכינה שהיא באה. מה, אמא שלו שכינה? אלא כמו שכתוב בגמרא, בזמן שאדם מכבד לאביו ואמו, אומר הקדוש ברוך הוא, מעלה אני עליהם כאילו דרתי ביניהם וכיבדוני. היה שלושה שותפים באדם. הקדוש ברוך הוא, אביו ואמו. מי שעושה כבוד לשותפים האחרים, שהם בשר ודם, שהם בני תמותה, על אחת כמה וכמה שעושה כבוד לקדוש ברוך הוא, שהוא צבא תמותם. וכן לכן, בשביל זה כתוב, אני קם לפני השכינה שאיבה. זה שאמרנו, זה נקרא שמו מפני היראה. אז מפסיק אפילו בדיבור. היום זה לא נהגו להפסיק בדיבור, פני שמסתמם מוחרים על כבודם. כך כתב בספר החינוך. שהיום לא ראינו את מי שפוסק בדיבור, פני שוודאי כשדעים אותו שהוא מתפלל, אם לא יודעים שהוא מתפלל, אז הוא אומר בפה מלא, צועק, השם בזורו מעליו ערבים, בחמה ותחס ערבים ותונה וכו', זאת אומרת, בשיא. כי בבוקר רואים אותו שהוא מתפלל, פליט תפלין עליו, אבל בערבית נפה ידעו, מתפלל פעי ערבית בעין, ונכנסו לחדר שלו, נפה ידעו שהוא מתפלל. אז תגיד, מי את קולו, שנתם לבניך ודברת עברם שצריך לבניך, ואמר זה לא כמתו, זה מספיק. אז הוא אומר לכם, כמו שמתנצל, למה הוא לא מדבר אותם? נכון, זה הדבר. אז יש אמר, זה מפני היראה. משיב מפני הכבוד. אז זה משיב, אם מקדים לו אדם שחייב בכבודו. כמו שאמרתי, אדם בעל מעשים טובים, אדם בן תורה, תמיד חכם. אבל לא גדול ממנו. לא חסר, הוא לא, לא חסר לו ברוך השם ממנו. אבל עם כל זה, אם מקדים לו ההוא שלום, צריך לענות לו שלום. זה משיב מפני הכבוד. אחר כך בין הפרקים שואל מפני כבוד ומשיב שלום לכל אדם. אז כל זה בקריאת שמע ברכותיה. ושם הזוהר פוסקים, הוא מה לכבוד בשר ודם פוסק. הוא אומר לו שלום אדוני, שלום רבי. לכבוד הקדוש ברוך הוא, הם אומרים, יש מרמם ברך על אחת כמה וכמה, יש מהרם מרות ומור חולק. הוא אומר לא, זה לא ראיה. זה בשר ודם, הוא צריך לעמוד, לדבר, אם לא ייפגע. אבל הקדוש ברוך הוא השתבח שמו, הוא רואה שהוא אומר שבח. למה יפסיק שבח אחד בשביל שתגיד שבח אחר? אבל הם טוענים עליו, השבח האחר הוא יותר חשוב, כי הוא לא נאמר רק בעשרה. דברים שבקדושה, דברים שבטח בני ישראל. ובכן, והמסקנה כדבריהם, לא כדעת מערב מן הדבור, אלא המסקנה שמותר להפסיק קדיש, קדושה וכו'. עכשיו כל זה איפה, בקריאת שמע וברכותיה. אבל מה שאין כן בעמידה, כתוב, אפילו מלך ישראל שואל בשלמה, לא ישיבנו. אז ממילא, כתוב הפוסקים, אם שומע קדיש או קדושה באמצע העמידה, אסור לנו, אלא ימשיך הלאה. אלא אם כן שליח ציבור הוא תמיד חכם, ויודע שצריך להוציא תחרים מלחובתם, הוא מכוון באמירת הקדושה שהוא אומר, או הקדיש, שאני מכוון להוציא כל אדם שלא יכול לענות. זה צריך להיות איזה מתחכם ממש, שהוא יורד לעומק הדבר, שבמקרה יש אחד שהוא נמצא והוא לא יכול לענות את הקדיש או את הקדושה, אני מכוון להוציא אותו לדבר. אבל סתם לאדם שהוא עולה, פרחי פרחי, כל אחד עולה, זה הוא יושב לכוון, יש אחד שהוא לא כוון, מאיפה? לא חושב על זה בכלל. אז יכול גם כן הוא להמשיך בתפילה שלו. אם אין מי שמקבל להוציא אותו, מה תוחלת לזה? שיפסיק לשמוע. אבל כשיש חכם שמכוון להוציא אותו לחובה, יפסיק וישמע. לא יפסיק חס ושלום בדיבור, אבל יפסיק וישמע. איש לדין שומע כעונה. לגבי מצווה אומרים שומע כעונה, כי מחשבה טובה, הקדוש ברוך הוא מצרפה למעשה. לגבי הפסק, לא נקרא שמו הפסק, מחשבה לעין, הקדוש ברוך הוא מצרפה למעשה. זה מה שהסכימו הפוסקים, יאריכו בזה התוספות בברכות כ"א, גם הראש שמה, גם רבנו יונה שמה, וככה המסקנה היא בשולחן ערוך. וכן עכשיו, כפי שאמרתי, יש הפרש בין כעשר עמדותיה לתפילת 18. ברכת המזון דינה כתפילת 18. כי כתוב בשולחן ערוך, וזה מקורו בראשונים, שאסור להפסיק באמצע ברכת המזון אפילו לשאול מפני היראה ולהשאיר מפני הכבוד. והרי מאיפה למדנו שמותר להפסיק בקדיש וקדושה? מכוח ששואל את היראה והכבוד. ואם פה אסור להפסיק בשיראה והכבוד, אז ממילא אין רשות גם כן להפסיק קדיש וקדושה. לפי כך, בברכת המזון, באמצע ברכת המזון, אין לענות לא קדיש ולא קדושה ולא שום דבר. וגם ברכת מעין שלוש, אותו דבר. כלומר, על המחיה ועל הכלכלה או על עשר פרי העין, יש להם דין כאילו הם ברכת המזון. הם בכלל ברכת הפרועת הברכת. לדעת רוב הפוסטים, הברכות האלה הן דאורייתא. ברכת על המחיה או על העת, זה דאורייתא. אם אחר כדי צבעו, מברך את הברכות האלה, זה מקיים צבעה של דאורייתא. ככה לדעת רוב הפוסטים. אבל הרמב"ן לא סובר כך, וגם מרן פוסק את דעת הרמב"ן. ונפקא מינה, אם אחד אחר כדי צבעו, מתאנים, מרמונים, מענבים, מכל הפירות האלה. אחר כדי צבעו, הוא מברך בסוף ברכה האחרונה על עשר פרי העץ. יש מחלוקת, אמרתי, אם זה דאורייתא או דרבנן. דעת הרבה פוסקים שזה דאורייתא. כי הפסוק שאמר זכתה ושבעת וברכתה חוזר לא רק על מקרא שלפניו, גם על לפני פניו. מה יש לפני פניו? כתוב שמה, ארץ חטא ושעורה וגפן ותאנה ורמון ושמן ודבש. אחר כך כתוב ארץ אשר לא במסכנות תאכל בה לחם. אחר כך כתוב זכתה ושבעת וברכתה את השמן ואותה. למור, לדעת הרמב״ם, הפסוק והשתה שבעת וברכתה חוזר רק על מקרא שלפניו. זהו לחם. ארץ אשר לא במסכנות תאכל בה לחם. כפי שפרש גם כן מהר"ם השייח עליו השלום. מה זה שלא במסכנות תאכל בה לחם? זה אדם בדרך כלל, הלחם שלו הוא מלפת אותו. לא אוכל לחם לבד, אף אחד לא אוכל לחם לבד. אחרי זה עם לפתר. אחרי זה עם סלט, אוכל זה עם מתיקה, עם חמאה, עם גבינה, אוכל זה עם משהו. אם תראה אדם שאוכל לחם לבד, כן, תראה, אין לו כסף לקנות לפתם, רחמנות עליו. אבל בארץ ישראל זה לא כדאי. אם תראה אדם אוכל לחם לבד, זה מפני שהלחם כל כך טעים, אז חבל למזבז את הטעם שלו, עם חמאה ועם גבינה. זה יותר טעים מהחמאה והגבינה, אז למה אם זה? אז כן, זה לבד. ארץ, אשר לא במסכנות אוכל בעלי חיים, תראה אחד אוכל לחם לבד, לא מפני שהוא מסכן, יש לו, אבל זה טעים, חבל לו להבסיס את הטעם שלו. כל כך טעים בלחם של ארץ ישראל. ובאמת מה היום עושים? כל הטבעה שיש צומחת בארץ ישראל, שולחים אותה לחוץ לארץ, יצאו. ומקבלים יבוא חלקים מקנדה. למה? שהחטא של פה יוצר טעימה, יותר משובחת. משלמים על זה דולרים. וקונים אחר כך החטא מקנדה, מאמריקה. למה? פני שהלחם של פה טעים משובח. הברכה עדיין נשארה הברכה. ואתה שם עוד תגדל, עוד אחר כך, כי זה סימני הישועה. ובכן זה שעמדנו, זה החטא בשבת הברכתה, למור זה חוזר, הרמב״ם זה חוזר רק על מה שיש לפניו. ארץ אשר במסכנות אוכל לחם. אז לחם, אדם אכל לחם, כדי שביעה, זה צריך לעולה מוכרח למזון, וזה לאורייתא, וזה איזשהו פסק. אבל מה שאין כן, שזה לפני פניו, לא. אבל הפוסקים האחרים אומרים, לא, גם ברכת מעין שלוש, היא דאורייתא. היא דאורייתא, וחוזר הפסוק על מה שיש לפני כן. כתב שעורה בגפן, ושעירה, ורמוז, ושמן, ודבש, דבש ותמרים. הכל אלה, אם אחר כזה שבעו, הוא שבע, אז חייב לברך את הברכה שבעין שלוש, מדאורייתא. מה נפקא מינה? אם הוא מסופק, אם ברך או לא ברך, בברכת המזון, אנחנו יודעים, אם אחד אכל לחם, הוא מסופק אם ברך או לא ברך, חוזר ומברך. ויש צריך דאורייתא לחומרה. אבל בשאר הפירות, שעה שעת המינים, אפילו שאחר כדי שבעו, אנחנו כאן בנאס הולך ברכות להקל. למה? שהרמב״ם בשולחן ערוך סוברים שזה רק מדרבנן. אבל אילו הייתה הלכה כדעת רוב הפוסקים, רבי יונה, הראש, הרשב"א, רבי הרטב"א, כולם סוברים שזה מדאורייתא. אז אם זה באמת דאורייתא, אם מסופק אם ברך או לא ברך, כי צריך לעזור לברך. אלה סומכים, אנחנו על דעת הרמב״ם, שקיים עליה כמותו, לכן פסק מרן, כל הברכות כולן. אם נסתפק, אם ברך או לא ברך, בין ברכה הראשונה, בין ברכה האחרונה, אין החוזר ומברך, חוץ לברכת המזון. זה כך ראשונו של מרן, אז אנחנו נוסיף על דברי מרן. יש עוד דבר ששנו במחלוקת, והוא עניין של ברכת התורה. כל יום אנחנו מברכים ברכות השחר, עם ברכות התורה. שלוש ברכות תקנו חכמים, כנגד מקרא, משנה, תלמוד. אז לכן מברכים שלוש ברכות, על דברי תורה, אחר כך והערב נא, זה משנה, ואחר כך בסוף שבח בנו, זה התלמוד, שמשם הוראה יוצאה. שבח בנו ונתן לנו תורתו. אז שלוש ברכות הן שאנחנו נוסעים ברכות התורה. מה דינה של ברכות אלה? הן מדאורייתא או מדרבנן? זה מחלוקת הראשונים. דעת הרמב"ן, כיוון שהגמרא במסכת ברכות כ"א אומרת, שם הגמרא ברכות אומרת, מניין לברכות התורה בפניה, שנאמר, כי שם השם אקרא, הוא גודל אלוהינו. משה רבנו אומר, כשאני רוצה לעסוק בתורה, צריך לברך ברכות התורה. כי התורה כולה שמות של הקדוש ברוך הוא. כמו שאומר זוהר הקדוש, אורייתא כולה שמה דקדשה בריחו. אז זה כשם השם אקרא, אני לומד תורה, אבל גודל צריך לגבש. צריך לברך לקדוש ברוך הוא. זה לשון הגמרא. הרמב"ן מפרש את דברים כפשוטם, שזה מכאן, עכשיו עשה לברך ברכות התורה לפניכם. והוא מסיק על הרמב״ם, כשמנה רמח בשפת עשה, 248 שפות עשה, לא כתב שמשפת עשה לברך בחת התורה. למה עשה ככה? כמו שהוא מנה שמשפת עשה לברך בחת המזון, ושכתוב בחת המשפת ברכת, גם כן מלכת התורה, יצריך לברך, לגמר שזה משפת עשה מן התורה. ממילא צריך להשמיד מצווה אחרת שמנה אותה הרמב״ם. וזה השגה של הרמב״ם. ולא רק הרמב״ם, יחיד, הרמב״ם לא יחיד בזה, כי גם הרשב"א כותב ככה בספר ברכות מ"ח, כך כותב רבי יונה, כך כותב בספר החינוך, כך כותב הרשב"א, הרבה מהראשונים סוברים שזה דאורייתא. אבל מרן, אחרי הרמב״ם, העובדה היא נתן את הכלל שאמרתי עכשיו, כל הברכות כולם אין חוזר וברך, חוץ מברכת המזון, לא כתב ברכות התורה. משמע שהוא עושה ברכות התורה זה רק מלבנן. זה כרעס מכתב העם. כך כותב באמת שלוש תשובות פני משה, מסביר לעשות של הרמב"ן, הוא סביר שזה אסמכתא בעלמא, זה לא ממש פירוש המקרא, כשם בשם מקרא אבו גודל אלוהינו, לכן זה רק מדרבנן. כך כותב בספר פני משה. לעומתו הרב פרי חדש, חולק על פני משה, אומר לו, הסוגיה פשטה, למה לך לעכב את הסוגיה? כתבו שברכת התורה, ימין התורה. לכן סובר שאם אחד שכח בבוקר ולא יודע אם בירך ברכות התורה או לא בירך, מסתפק חייב לחזור לברך, כמו שזה דאורייתא, לעשות שפירי חדש. גם שהגת אריה ככה מסכים, מודלק הרמב״ם. אבל עומתם הרב חידה, העליץ טוב על דברי מרן, הביא כמה סמוכים לדברי מרן, והמסקנה שלו שאם אדם מסופק אם בירך ברכת התורה בבוקר או לא בירך, ספק ברכות נעקים, לא לברך. וכך הסכימו גם כן כל שאר האחרונים עם הרב חידה, שספק ברכות נעקים. אבל דווקא מנה, מכל המחלוקת הזאת, אם אדם, כמו שאמרתי, מסופק אם ברך ברכות התורה. יש הרבה אנשים, כשבאים לבית כנסת, עוד לא ברכו ברכות השחר וברכות התורה. כדי שיגש את כל אחד ואחד, אמרנו, ברכת ברכות השחר, ברכות התורה, אמרנו, עדיין, עדיין, תודה רבה לך, תעשי לי טובה, תעשי לי חסד. תאמר את זה של ברכות התורה, תאמר כאן בקול רם, תשמע לי את קולך, תכוון אותי, תהיה לי חובה, וגם אני מכוון לעשות לי חובה. ואז מה נפשך? אפילו אם הוא כבר בירך, אני חושב שבר לך לבד תלה, שומע על זה עוד פעם מחדש. אז אומר לו שיקבל להוציא אותי איזה חובה, ויצא מה נפשך. אבל אם אין בירך, כולם כבר בירכו, מה אפשר לעשות? אז יסמוך על מה שעתיד לברך. שבע תעשה עדיף, הוא לא יברך, אבל יסמוך על מה שעתיד לברך, אהבת עונם, ברכה הזאת של לפני קריאת שמע. היא כולה נקרא שמה גם בסוף התורה. כשאנחנו אומרים, ראינו בתורתך וקבלנו מצוותיך. שמה להסכים, לשמוע, ללמוד, ללמד, לשמוע ולעשות, אז כיוון שהברכה הזאת כוללת ברכות התורה, אז יכול לצאת מהי מחובתו, ובלבד שתקף אחרי התפילה, ללמוד מעט, יקרא ספר ויגמור. כי הירושלמי אומר, ברכת אהבת עונם, שהיא פותרת ברכות התורה, בתנאי שהוא למד גם כן איזה דבר. לא קרא קריאה של תנ״ך, אלא למד שנה איזה משנה. אמר איזה משנה למשל. לקחנו איזה ספר, או גמרא, או משנה, או תלמוד, ללמוד מעט, ואז יוצא בברכת אהבת עולם במקום ברכת התורה. זהו, שאנחנו אומרים כשאין לו ברירה, אבל אם אפשר שיש פעם ממשהו אחר, עדיף יותר. כן, הווה אומר, כל הברכות כולם, כולם זה רבנן. בין בתחילתם, בין בסופם. וכולם אומרים ספק ברכות להקל. לא רק ספק ברכות להקל בדיעבד על ברכה האחרונה, שהוא לא יפסיד כלום, אלא אפילו על לך תחילה. מה זה על לך תחילה? בן אדם שהתחיל לאכול, היה עסוק בשיחה עם מישהו, לא שם לב, התחיל לאכול. אחרי שהתחיל לאכול מעט, אני בירכתי בברכה ראשונה או לא בירכתי? לא זוכר, בירך או לא בירך. מה אמרו לו? ספק ברכות להקל. אני רוצה להמשיך לאכול. מה אני אעשה עכשיו? תאכל. ספק ברכות להקל, זה מרבנן, זה כולם. אז תמשיך לאכול. זה לא רק, עד דעבד אנחנו אומרים ככה. כי המהרש"א במסכת פסחים ק"א חדש את החדוש הזה, הביא את זה בשם מהרש"ל. שכיוון שאתה עושה ביקום בעשי, אתה בא לאכול, איך אתה יכול לומר ספק ברכות להקל? מי שמע על דעבד, אתה מסופק, ברכת בורא נפשות? לא ברכת. טוב, אז ספק ברכות להגיד. ספק ברכת אשר עשה לא ברכת, ספק ברכות להגיד. אין מה לעשות. זה הוא לא עושה איזה פעולה נגד. אבל כאן אתה אוכל, אתה ממשיך לאכול. אולי באמת אתה באמת בברכת, אני חושב שאתה אוכל בלי ברכה, צריך לנות מעולם זה בלי ברכה. זו החדוש שכתב אותו במהרש"א בפסחים, ובזה מפרשים גם כן דברי התוספות במסכת ברכות י"ב, ששם יש בגמרא בעיה דלה אשיתא, פתח בדי חמרא, סגין בדי שחרא, כמה יש סוגיה שמה, אז רי הזקן, ויצחק הזקן בעל התוספות, אומר, סדק ברכות יחמיר, צריך לברך. מה זה? שם כלל, סדק ברכות תעקד. מה אומר להחמיר? אלא אמרו שם, אם יש רוצה לאכות, צריך להמשיך לאכות. אז לכן, איך יהנה מהעולם בלא ברכה? לכן הוא חולק עד העטריף, שאומר שגם בזה אומרים סדק ברכות תעקד. אבל ההלכה כמו עריף, שגם בזה אומרים סדק ברכות תעקד. יש שורה גדולה של אחרונים, כולם הסכימו את הנקודה הזו. שסתפק ברכות להקל, אומרים לא רק על בדיעבד, על ברכה אחרונה, אלא גם על ברכה ראשונה. ורשאי להמשיך לאכול, מכיוון שזה רק מדרבנן. אבל טוב שעשית את ההטעה שאמרתי מקודם. מכיוון שהרמב״ם סובר, שאם אדם מהרהב בלבו את הברכות, גם כן נושא לחובה, בברכת הנהנים, טוב הדבר שיאמר לזה בהרהור. חשש ברכה לבטלה אין בהרהור, כמו שאמרנו, אין אדם עובר עד לתסה שם שמלך הרשעה, ברכה שאני אתיר לך, זה רק כשמוציא בשפתה. אבל בירור לזה אין שום חשש ברכה לבצלה. לכן טוב שירהר ברכה בלבו, ואז ימשיך לאכול. ובזה יוצא לו חובה שכל הדבר. וחנה מכה שעמד עשה גבול דקות יוצא לבעלי את הרשות שנאמר. הנוח הפס מה עשתו יחדים. מורן פסק בשולחן ערוך, על המוזש, זה הבננות, וברכים עליהם בורא פרי האדמה. לא ברור לנו אם מרן קבע בזה מסמרות שדווקא אדמה. אולי נאמר, לפני שזה ספק, ומרן כתב כלל, כל מקום שיש אדם יש לו ספק, אם מברכים חץ או אדמה, אז יש לברך אדמה. זה טוב מאשר לברך שהכל, שהכל נהיה בדברו, דבר שהוא לא עץ ולא אדמה. אבל ככה זו ברכה, שהכל היא ברכה כללית. כמה שאפשר לפרט את הברכה, זה יותר טוב, זה ברכה פרטית. לכן כשיש ספק אם עץ או אדמה, צריך לברך אדמה, ולא לברך שהכל יהיה בזמנו. ולכן גם כן שם המוזש הזה, הבוננוס, כתב מרן שברך ברכה אדמה, מכוח הספק. הוא מסופק אם זה עץ או אדמה, לכן בדיעבד יברך באדמה. ופה גם כן, יותר טוב שיברך, בדיעבד הזה כמו נכס עדה גם כן כאן, כבר שיש בזה מחלוקת. לכן פסק מרן, מברכים על הבוננוס ברך ברכה אדמה. מה נפקא מינה? אם זה מכוח ספק או לא? יש, למשל, לפעמים יש לאדם כמה פירות, יש לו עץ ויש לו אדמה. יש לו נגיד למשל כמה פירות עץ, יש לו מלפפון ובננה. טוב הדבר שיברך על מלפפון למשל אדמה ויפתור את הבננה. למה? ומה נושא? הוא בירך על העץ, הוא בירך על האדמה, ומה נושא? הבננה נפתרה. אם צריך להיות עץ, אני כבר בירכתי עץ. אם צריך להיות אדמה, בירכתי כבר אדמה. לא חייב לברך עליה, הוא נכנס לספק. אתה כבר בירכת בורק לארץ. אולי הלכה כמדע אמרת שהבנה לא צריך לברך עליה בורק לארץ. הוא כבר בירכת בורק לארץ. מה אתה חוזר לברך בורק לאדמה? משתמש הוא לא אוכל רק בננו. טוב, מה נפשר? לברך אדמה, הוא משאיר ספק. למה בירך אדמה, אני בא לכל העם, אני יוצא לחובה. לא כן הדבר אם הוא מקדים את החלה ובירך על מי הוא על פרי העץ, נגיד על תפוח או תפוז או משמש, תזיר, בירך על פרי העץ. אחרי שבירך על פרי העץ, לוקח חברים האזרות וצריך לברך אדמה. הלו כל מה שאתה מברך אדמה רק מכוח ספק, שיכול להיות שבאמת צריך לברך אדמה, יכול להיות צריך לברך עץ. אז מספק אתה מברך אדמה. כי למה זה אמר שצריך לברך עץ? אתה כבר מברך את העץ, ואתה חוזר פעם מברך אדמה. לכן יש לזה בעיה. אם תאמר שזה ודאי ברור שצריך להיות אדמה, אז אין לנו שום בעיה. אבל אם אתה עושה את זה רק מכוח ספק, הוא כבר מרשת מתחלה על פרי אחר, פרי העץ. אז אם הדעה מה צריך לברך על הבנן בורא פרי העץ, אתה כבר עשית לחוות בורא פרי העץ, איך אתה חוזר ומברך על הבנן בורא פרי האדמה. לכן יש לזה בעיה כמו שהזכרתי. אם יש מינים אחרים, כמו שאמרתי, יש לו ירקות. שיכול לברך עליהם בורך עלי אדמה, עדיף שיקדים אותם, מברך עץ, מברך אדמה, זמן עכשיו פתר את הבננה, כדי שלא ייכנס לספק. אבל אם לא, אין לו בן אחר, טוב שיקדים לברך על הבננות בורך עלי האדמה, ואחר כך לברך על בן אחר בורך עלי האדמה. למה? כשוקדים פנים כבר ברפרי אדמה, זה רק גרמה בעד, שכיס עפור שפיל. אבל מתחדם ורשת ברפרי העת, באותו מדיעמה שבראנו את ברפרי העת, אתה לא צריך הפעם לחזור לברך, לפני חצמך ושחק ברכות. לכן עדיף להקדים את הבננה לפני שברך ברפרי העת. עושה בזה, יש מחלוקת על הסוכר שלנו. הסוכר שלנו על פי הרוב נעשה היום מסלק. פעם היו עושים אותו רק עם קנים. היום יש גם קנים וגם סלק. הקנים, קני סוכר, יש בהם מחלוקת. יש אומרים שצריך לברך עליהם בורא פרי העת. לכן גם על הסוכר, הרמב״ם מביא מחלוקת, מה מברכים על הסוכר שיוצא מהקנים? אומר, קנים שרגילים לסחוף אותם ולבשל אותם עד שנהפכים כמו מלח, כך שלא של הרמב״ם. זה הסוכר שלנו. אז יש מחלוקת של הגאונים. אחד אומר, כיוון שהקני הסוכר האלה קיימים, הגזע שלהם קיים, נשארים הרבה זמן, אז הם עץ. אז גם הסוכר ברכתו בורא פרי העץ. חכם אחר אומר, בורא פרי האדמה. חכם אחר אומר שהכל יהיה בדברו. פשוט המנהג לברך על הסוכר שהכל יהיה בדברו. עכשיו, אם אחד יש לפניו חתיכות סוכר, הוא רוצה לקחת חתיכה, רוצה לאכול אותה. מה מברך? שהכל על הכל יצא לחבטו. לכן בשביל זה אנחנו לא מסתכלים בזה, מה נפשט שהכל יהיה בדברו יצא לחבטו. אבל יש לך כמנה, כשהוא צריך לברך על זמינים אחרים, שיש בהם גם עץ, גם אדמה, ורוצה לאכול גם כן גם סוכר. אז למדעם אז צריך לברך על זה, אתה רוצה לקחת סוכר לברך, אחרי שכבר בלשת העץ, בלשת האדמה, אז אתה נכנס לספק. איך אתה יכול לברך על זה שהכל? בשביל מה אתה אוכל יותר לבדו, שהכל על הכל יצא. אבל אם אתה אוכל עוד מינים אחרים, וקבלת עליהם עץ ואדמה, אז באותו המדע אמר, כבר יצא את החובה גם כן הסוכר באותן הברכות. איך אתה חוזר הפעם לברך? לכן כותב בספר אליהו רבה, כשיש לפניו כל המינים האלה, יקדים לברך שהכל יהיה בדברו על חתיכת הסוכר, ואחר כך לברך עץ ואדמה. אבל אם יברך על עץ ואדמה, מה נפשך מטל את הסוכר, באותן מדע אמר, ויכנס לספק. לכן שווה תעשה לי, תקדים לברך על הסוכר, ואחר כך לברך עץ ואדמה. הפרים מגדים, הוא מעיר על עלי הרבה, אבל אני מסכים שלך תחלה יש טוב לעשות כך. אבל בדיעבד, אם ירח למשל עץ ואדמה, ויש לפניו בסוכר הזה, רוצה לברך שעקו. אומר בכל זאת, אדם כשהוא מברך, אינו חושב לפתור בזה את הסוכר בבורא פרי העץ שהוא אומר. כזה שידוע על הכל שברכים על הסוכר שעקו. וגם הוא דעתו לעשות ככה. וכן, ממילא הוודאי אין דעתו לפתור את הסוכר בברכת בורא פרי העץ שלו או בורא פרי האדמה שלו. לכן, בדיעבד, אם בירך עץ ואדמה, יכול לברך שהכל על הסוכר. זה דעתו שהרב פרי מגדים, גם הרב רבי יוסף חיים בספר הפעלים, העריך הרבה בזה, והוא מסיק כמו הפרי מגדים. אומר, לכתחילה בוודאי עדיף שיקדים את הסוכר וברך עליו, כדי שכאן לא ייפטר בברכת עץ ואדמה של האחרים. בזה עברת שברך עץ ואדמה, לא פותר את הסוכר, וברך שהכל נהיה בדברו. אז בסופו של דבר אנחנו אומרים מגבי הבננה. הבננה יש בה מחלוקת. אם אחד בדיעבד טעה בלשונו, וברך על הבננה בורא פרי העץ, יצא את החובתו. זאת מחלוקת של פוסקים. ונוכל לומר, לא יצא את החובה, תחזור פעם ותברך. כיוון שדעת רבינו הראש, אחת חלת יברך על הבורא פרי העץ. וכך דעת רבינו יצחק, להביא אותו הטור. לכן לא יהיה אלא ספק, אם אחד טעה בלשונו ואמר בורא פרי העץ, אז הבננה יצא את החובתו. אבל התחילה בדעת יש נהוג, כמו שנוהגים רוב העולם, שברכים על זה בורא פרי האדמה. שהרי גם אם זה דבר שיש בו ספק, מברכים עץ או אדמה, מה מברכים את התחילה? מברכים אדמה, שמה נפשך יצא לחובתו. אבל כל זה באופן שאוכל את הבננה לבדה. אבל כשאוכל את עוד דברים אחרים שהם עץ ואדמה, מותר שיקדים מן החי שהוא פרי האדמה, ומה נפשך יפתור גם כן את הבננה. כן יותר לזה, בוסר למעלה, כתב זה מרן, תחילת סימן רב, בוסר, אם לא הגיע לפול הלבן, גודל של פול הלבן, אז יש לזה גם כן מחלוקת. לפני פול הלבן צריך להלך בו לפני האדמה. אחרי גדל כל כך, ונהיה בו מים, נהיה מלא מים, אז כבר מומתק יותר, אז אין עליו תורת בוסר, אל דין ענבים, ומברך בו לפני האדמה. והוא מסופק, ומגיע לפול הלבן, לא הגיע לפול הלבן. פול הלבן, כל אחד אחד יודע בדיוק כמה זה, יש לא כי מקומות שפול הלבן שזה יהיה יותר גדול, יש מקומות שיותר קטן. אז מה מברך? כשיש לו ספק, אם מגיע לפול הלבן שאמרו חכמים, מברך בורא פרי האדמה. למה? מה לא שייך לברך פרי האדמה על פרי העץ, יצא אל חולתו. הייתה גרסה בהרמב"ם, שאם בירך בורא פרי האדמה על פרי העץ, ראית על חולתו. אבל זאת נוסחה כראית שלא נכונה, לא מדויקת. הרבה פוסקים פלפלו עליה הרבה מאוד. גם בספר שעגת הרי"ה כתב הרבה נימוקים. למה הרמב"ם פוסק? אבל מרן מצא נוסחה מדויקת, שכתוב שם שיצא אל חולתו. כך כותב גם כן בספר מלאכת שלמה עדני, שהוא מצא כתב ידו של הרמב"ם, ושם כתוב שיצא. אז זה מותר כל הפלפולים כולם. כפי שכתוב במשנה באמת ברכות דף מ', ברך הפירות עיני הבורא פרי האדמה יצא. אותה נוסחה שכתוב בהרמב"ם לא יצא, כנראה שהנוסחה לא נכונה. אז לכן למעשה אנחנו פוסקים שיצא. להפוכים איזה פוסקים שמהסיסים בזה, כיוון שראו נוסחה של הרמב"ם כך, לכן כתבו, אם אדם יש לו ספק, אם מברכים עץ או אדמה, יברך שהכל יהיה בדברו. למה? שלפי דעת אותה הנוסחה של הרמב"ם, שאם ברך על העץ בורא פרי האדמה לא יצא, נמצא כשהוא יברך על זה בורא פרי האדמה, צריך לו ספק ברכות. לכן עדיף שברך שהכל, על הכל, יברך שהכל יצא לחובתו. כך יש פוסקים שאמרו ככה. ונשח חשים לאותה גרסה. אבל כפי שאמרתי, העיקר של המשנה הזאת לא נכונה, לא מדויקת. ולא צריכים לעשות את הרמב״ם בודד במערכה שכל הפוסקים כולם כתבו שיצא וכאילו הוא דווקא יוצא זוכת חצי שלו. לכן למעשה הנוסחה המדויקת, כמו שכתב מרן בקשר משנה, שהנוסחה היא יצא, ולכן כשיש ספק עץ או אדמה צריך לברך אדמה. מרן ממשיך. כל אלו הברכות צריך שלא יפסיק בין ברכה לאכילה. זאת אומרת, קודם כל מדבר פה מרן, לא רק שיפסיק בדיבור, אפילו בשתיקה. אדם למשל ברך שהכל נהיה בדברו, ושוהר, לא תקפו מיד שותה, או ברך מורה פרי העץ, ולא מיד אוכל, זה עושה שלא כהוגן. צריך כמה שאפשר, תוך כדי דיבור, שהוא סיים את הברכה, מיד לאכול או לשתות. ולא לשחוט בינתיים את הזמן. צריך כמה שאיפה שיהיה סמוך, שלא יהיה שום רווח בין העדרים. נגיד למשל, לוקח לו כוס תה חם, מברך שהכל היה בדברו, אחר כך מניף בפה שלו. תעשה הופ הזה לפניכם, ותעשה את זה בין הברכה ובין השחייה. אפילו שזה לא לך השחייה, אבל יכול היה להקדים משהו לפניכם. למה יעשה שיהיה שחייה, שהייה בין השחייה ובין הברכה. לכן לא צריך להפסיק בין זה לזה. וכל זה מדובר על הספקה בשנייה לבד. ואם עבר בשעה, אפילו שעה יותר מכדי דיבור, פסק מרן, העיקר הוא שלא צריך לחזור. אף אפי שיש פוסקים שאומרים שאם שעה יותר מכדי דיבור צריך לחזור לברך, הלכה לא כך. אלא בדיעבד, אם שעה רק בשתיקה ולא דיבר שום מילה, אז אפילו שעה כדי שעות ברכה שלמה, חכה הרבה זמן, עשיתי כן, לא צריך אף פעם לחזור לברך. נגיד למשל, היה פרי בידו ונפל בארץ. עד שהתכופף, עד שהוציא אותו, עד שלקח אותו, עד ששם אותו בפיו, היה שיעור כדי שיעור להגיד ברכה שלמה. הברכה עצמה היה אחר כדי לגמור את כולה. אף אחד כן לא צריך אף פעם לחזור לברך. אף אחד שיש לברה באמת והריץ בה, בפסחים דף זין, הוא מביא שאם שכח כדי לגמור את כולה, כל הברכה מתחתה ועד סופה, זה כך שהוא מפסק, וחייב אף פעם לחזור לברך, אף אחד שלא דיבר שום מילה, רק שכח בשתיקה. אפילו אחרי הלכה לא כך. הלכה כל ששכח בשתיקה בלבד, לא צריך לחזור, רק אם שכח בדיבור, יש הפסק לדיבור, זה שמצליח אף פעם לחזור לברך. שכח בדיבור, גם כן מחלוקת. כמה זמן, כמה שעה בדיבור, כלומר, הפסקית בין הברכה ובין ההנאה, מדבר איזה מילה או שתיים. אם צריך לחזור לדברך או לא. אם דיבר שלוש תיבות, שיעור שלום עליך רבי, לכל הדעות צריך הפעם לחזור לדברך. אבל אם לא דיבר שלוש תיבות, רק אמר מילה אחת. האם גם זה גם כן, וגם כן ההמונים שחזר הפעם לברך או לא, יש בזה מחלוקת. יש אומרים שגם פה צריך שיספיק שיעור שלום עליך רבי. גלו שלוש תיבות. אבל מילה אחת, בזה עבד דעבל זה. מה מילה אחת? תגיד למשל, ענה על חברו אמן. חברו גם כן ברך איזה ברכה, וענה אחריו אמן. הוא לא היה רשע. אתה בשעה אחרי סבי הרחת, אתה יסתקוף מיד, לסמוך תקוף מיד את ההנאה לברכה. והוא הפסיק מענה אמן. אז לכן, אם ענה קדיש, ענה קדושה, בכל אופן, בלי שום ספק, צריך אופן לחזור לברך. זה לא מעין משהו, ענה קדיש או קדושה, אפילו שהם דברים שבקדושה. אבל הפסקת בין הברכה להנאה. אז לכן חוזר אופן וברך. פשקת בפוסקים, אם אחד למשל היה מניח תפילין, והפסיק בין קדיש או קדושה, בין תפילין שלה, תפילין של ראש, הפסיק בקדיש או קדושה, אז כתבו הפוסקים שלא חוזר אופן וברך. שם יש מחלוקת בכלל, אם יכול להפסיק את התחילה לענות קדיש וקדושה או לא. אבל ההסכמה היא שלא צריכים לענות קדיש וקדושה. אם עבר וענה, יש מחלוקת אם צריך לחזור לברך, הלכה יש לא צריך לחזור לברך. שם מפני שכבר חלה הברכה של ברכת להניח תפילין על הנחת תפילין של יד. זה כבר הניח תפילין של יד. אז המצווה כבר חלה. אלא שהפסיק בית תפילין של יד, תפילין של ראש. בזה אנחנו אומרים, אם טעה וענה קדיש או קדושה, לא חוזר לברך על תפילין שלוש. אבל אם הוא ברך להניח תפילין, ולא הספיק להדק את התפילין, ושמע קדיש וקדושה וענה, חייב אותם לחזור לברך להניח תפילין. כיוון שהפסיק בין הברכה ובין עשיית המצווה. וזה לכל העלמא, אין בזה שום מחלוקת. כל הוויכוח הוא מפני שחלה הברכה, אם הוא הניח כבר תפילין של יד. רק שפנים שניח תפילין של ראש, כי הברכה והניח תפילין פותר גם של ראש. וכשהפסיק בינתיים בין תפילין של התפילין של ראש והפסיק ועלה קדיש וקדושה, אז כבר יש אומרים, כיוון שחלה הברכה שלו על תפילין של יד, לא מצליחים אותו שחזור הפעם לברך התפילין של ראש. אבל כשהפסיק בין ברכה לעשיית המצווה בכלל, לכל הדעות אפילו אמר קדיש שווה קדושה, עוד פעם חוזר וברך. וכך אותו דבר גם כן בברכת הנהנים. אין הפרש בברכת הנהנים ובברכת המצוות. אתה ברכת, תכף מיד לקיים את הברכה שלך. אם זו הנאה, צריך להיות תכף מיד להנות. ואם זו מצווה, תכף תעשות את המצווה. וכך כותב בספר זוכר הצדק, מלאכות שחיטה. אחד ברך, השקדושה נשתה וצבנו עד השחיטה. ואחר כך שמע קדושה, לפני שישחוט, ענה את הקדושה, ואחר כך בא לשחוט. אומרים לו, לא יודע שאתה בחובה. הברכה הייתה ברכה לבטלה, תחזור עוד פעם, תברך מחדש. לפני שהפסיק וענה קדושה. מה אני צריך לעשות? לא להתחשב בזה. תשתק ומיד לעשות את המצווה. לא לענות קדושה, לא לענות קדיש, לא ברכו, לא אמן, שום דבר. תשתק ומיד, אתה ברכת, אתה תשתק ומיד צריך לסיים את העניין של הברכה. אין לך לחשוב על דברים אחרים כלל כלל. וכן בכל הברכות כולם. אדם ברך, ברוך אתה השם, שהכל יהיה בדברו. לפני שיתעום, שומע קדושה. הוא לא צריך לענות בכלל. או שומע שחברו פעק ממקום השני, בורא פרי העת, או בורא פרי האדמה. לא ירני אחריו. תקף מיד הוא צמוד, תקף את הברכה, ישתה או יוחד. ואחר כך, אחרי שכבר טעם, אחרי ששתה, אחרי ששתה, נעלה, אין דבר, אני קדיש, קדושה. אבל כל עוד לא טעם, אז עדיין הוא צמוד או קשור יחד עם הברכה שלו. לכן אסתיבו להפסיק בשום מכן שבעולם. אבל בדי עבד, הוא איש הזה טעה וענה אמן. שענה מילה אחת או שתיים, לא הגיע לשלוש מכן, שלוש דבר. יש בזה חלוקי דעות באחרונים. סוף סוף הוא נמספק ולחות להקד. לכן שבע טעתי, לא יחזור, לברך. אם יצא, יברך הפעם בלבו, ויוצא בזה לחובתו, לבד הרמב״ם. אבל לחזור הפעם לברך, הם מצליחים אותו, ולא ספק מלאכות להקיד. יש בספר, בפעלים, הוא דן יש מקומות שהיו נוהגים ביום שמחת תורה, חתן בראשית, שהיה אחד שמברך ברכות התורה, שבחבל מקורן יותר תורתו ברוכות השם נותן לתורה, אחר כך אומר, בסימנה טובה בראשית ברא אלוקים. לפי שמתחיל בראשית, היה אומר בסימנה טובה, שתי תיבות, בסימנה טובה. ועל זה הרערו, בצדק. ואתה מפסיק, אתה ברכת השם בחרבנו. מה אתה מפסיק אומר בסימנה טובה? אתה רוצה בסימנה טובה, תגיד לבני הברכות. אבל שתפסיק בין הברכה של המצווה, דהיינו קריאת התורה, ובין הקריאה, זה נקרא שהוא מפסק, ואסור לעשות כן. אז הרב רצה ללמד זכות על מנהג העולם שעושים ככה, אז הביא את המחלוקת שהייתה בזמנו, בזמנה, היו הערבים, היו קונים חזרה, כל בהמות שהיו תאות טרפות, היהודי שוחט אותם, היהודי הוא קשר בעיניהם, שוחט את הבהמה, ובודק אותה, יצאה כשרה, לוחצים אותה היהודי, יצאה טרפה, מחזרים לזה לקצבים הערבים. אבל אז היו אדוקים יותר מדי. עכשיו כולם קורסים, כולם משעים. באותו הזמן היו אדוקים בדת שלהם. והיו אומרים, לפי הדין שלהם, צריך לפני שישחפו את הבהמה, כדי שהם מותר להם לאכול אותה, צריך לומר, אללהו אכבר. השם הוא הגדול. כך צריך לומר, אללהו אכבר. ככה אומרים. אז ככה כמה אומרים. אז אומרים לו לשוחט, תגיד, אללהו אכבר. אם לא, אחר כך לא נקנה את זה נוכל. זה טרף בשבילנו. יש להבדיל, אלדד הדני, יש שם עם אדם שחס את הבהמה. ולא ברכה שכשם סרסונה על שקט הר, אסור לאכול את הבהמה. ההלכה לא כך, הדני לא פוסקים הלכה כמותו. אבל הם עוד הגדילו עשות יותר מאלדד הדני. צריך לומר אללהו אכבר, זה הברכה שלכם. אז אומרים, לא אמרת, זה טרף, אסור לאכול אותו. אז הם רוצים מה שאומר, מה טוב, אני מוכן לומר. אז מה היה עושה? הוא אומר, אללהו אכבר, חג שמברך לכן על שחיטה, ושוחט. לא, זה הפסק, הברכה שלך זה הפסק. ככה, הרשעים האלה. אמר חרמיה על הסחב בית. כן, זה הפסק. אז מה אתם רוצים? לא, תגיד, תמוך לשחיטה, תגיד אללהו אכבר. טוב, זה הפסק, ובשבילי גם כזה הפסק. אני צריך לומר, זה הברכה שלי. אז מה הוא עושה לעגיונים בעד פרי חדש ואחרים? אז דנו בזה, יש בספר גם כן, של ישראל משקלו כעס החלחם. גם הוא דם בדבר הזה. זה היה בימיו, זה 150 שנה בערן. וכן, היו כאלה שסדדו לומר, כיוון שהיא אומר רק אללה אכבר, אז יש שתי תיבות. שתי תיבות זה לא נקרא שמו ברכה לבטלה, אם זה הפסק כל כך. אם היה משהו לא שתי תיבות, שעור של המהלך הרבי, טוב, אין דבר, אין ברירה אחרת. אבל אם זה שתי תיבות, יש אומרים שאפשר להעלים עין. המתקנה באמת, תחכימו על זה, וכל אחד מהשחטים שצריך ללכת לשחוט, היה לוקח אותו עוף, והיה מברך עליו, שקשור לסומן על השחטה, ומקבל לפתור כל הבהמות שמשחט אותם לאחר מכן. אחר כך, כשמביאים לו את הבהמה, אז מותר, מדבר מותר, מכיוון שמתחלק לא ברך, בשחט. אז חלה בצעתו על שחטת העוף. אחר כך מביאים את הבהמות, אומר לו, לא, כבר משעים, אז זה לא קשה כמו סט, כבר שחל הברכתו על השחיטה הראשונה שהוא שחט, אז גם לא פתור בזאת את הבעיה, כזה שצריכו להפסיק אפילו שתי תיבות. לתום הפוסקים משמעותם, שאפילו שתי תיבות זה הפסיק, אפילו אמן משמע שזה הפסיק, אתה כותב הראש, הראש כותב אפילו ממר אמן זה הפסיק. אז אחרי שזה פתור את הבעיה על ידי ששוחטים, כמו שאמרתי, זה עופר את זה חן, וזה פתורים. וכן נעזור לעניין שלנו. אז מצאנו שיש בזה מחלוקי דעות, במחלוקת שיש באם הפסיק בשתי תיבות בלבד, האם יש בזה משום הפסק או לא. בדיעבד נאמר ספק ברכות להקל, לא מחזרים אותו עוד פעם. אבל מכיוון שיש דעת הרמב״ם שהוא סובר, אם אחד בירך בלבו ולא הוציא בשפתיו בכלל, אז אין בזה שום חשש ברכה לבטלה ולכל הדעות, ודעתו של הרמב״ם יוצא לחמתו. שאר פוסקים חוקים על הרמב״ם. כל הפוסקים כמעט אומרים שאם אדם הרהר ברכה בלבו לא יצא לחמתו. צריך להוציא בשפתיו. רק בדיעבד, אם לא השמיע לאוזנו, יצא. לכתחילה צריך להשמיע לאוזנו. לא שמי עלו לנו יצא, אבל אם נרהל בלבו בלבד, דעתו בפוסקים שלא יצא. דעת הרמב״ם ורבי משה מקוסקי בספר התמ"ג, שאפילו בהרהור בלבד יוצא לחברת הבן החוץ. אנחנו לא פוסקים הלכה כמו הרמב״ם, אך גם כן מרן עשה בפירוש תנאי ואמר, צריך להשמיע לאוזנו את הברכה, ואם לא השמיע לאוזנו יצא, ובלבד שיוציא בשפתיו. כן, התנה מרן, מתי יצא בדיעבד, אם יוציא בשפתיו. אם לא יוציא בשפתיו, אפילו בדיעבד לא יוציא בחברתו. אם כן, בכל זאת, כשאדם נקלע בדבר שיש בו מחלוקת של פוסקים, ואנחנו אומרים לספק ברכות להקל. כמו העניין הזה, הוא הפסיק וענה אמן, אחרי שאמר ברוך אתה השם שהכהניה בדברו, הפסיק לחברו וענה אמן, אחר כך נזכר שהוא עשה שלא כהוגן. עכשיו רוצה לשתות, מה יעשה? אנחנו אומרים לו ספק ברכות להקל. אז מה יעשה? ירהר עוד פעם את הברכה בלבו, כי חשש ברכה לבטלה אין בשום אופן כשאדם מרהר רק בלבו, לא מוציא בשפתיו. מאיפה למדנו דין ברכה לבטלה? לא תישא שם שם אלוהיך לשווא. ונשיאת שם השמיים לשווא זה כשמותם בפה שלו. הוא בא לשא את שמותם על שפתיים, כמו שכתוב. הוא מנעניע בשפתיים שלו. אבל מרהר רק בלבו, זה נקרא שמו נשים שמיים לבטלה. אם אחד חושב בלבו שם שמיים זה נקרא שמו מברך ברכה לבטלה, חס ושלום. ונקרא לכם שזה יכול, יש לו עצה, ירהר את הברכה עוד פעם בלבו, ואז תקומי על ג'שתה ויוחד ויעשה מה שיוצא. אבל לכתחילה, בוודאי, חכם ענה בראשו, לא יפסיק, לא לאמן, לא לקדיש, לא לקדושה, עד שיתעם מה שברך עליו. ואם זו ברכת המצווה, שיתחיל הכופנים בהתחלת המצווה. תגיד למשל, קורא, אדם מתעשה בציצית. ברך של הקדושה המצווה, מתעשה בציצית. אדם הוא בידו, שומע שמה אומרים, יש שם הרבה מברך. לא יענה. אבל אם שם אותו על הראש, בשביל להתעטף בו, עוד לא הספיק להתעטף בו, שמע שם אומרים קדיש, לכל לענות. כיוון שהתחיל כבר במצווה, הוא לא חייב לסיים אותה לפני שיענה. אלא עונה תקף מיד, כיוון שהוא עוסק במצווה. הואיל והתחיל כבר במצווה, אז חלה הברכה על התחלת המצווה. ולא צריך לחכות עד סיום סיום המצווה. כמו שכותב הרשב"א, הר"ן, כותבים בחידושיהם בראש השנה. בסוף ראש השנה, לגבי הם טוענים על מה שכתב הריף שמה. הריף שם תביא בשם הגאונים, שאם אדם שמע תקיעת שופר יושב, שמע את הברכות, שמע תקיעת שופר, אסור לו להסיק בדיבור, בשיחה, בין תקעות למיושב ותקעות למעומד. זה מה שכתב הריף בשם הרשמתים תאו, שם הגאונים. ועד זה הם טוענים, הרשב"א והר"ן. שניהם אומרים כמעט דברים אחדים. גם הריף רק כותב כאן. אומר, אנחנו יש לנו כלל, שהמצווה צריכה לחול. אבל לא חייב אדם להיות צמוד עד שיגמור את כל המצווה, את כל עשייתה. שאם כן, בוא ונאמר, אם אחד בירך, השקל שם של עצמנו עד בעור חמד, עשות בדקת חמד. האם אסור לו לדבר עד לגמור את כל בדקת חמד? זה לא ייתכן למה דבר כזה. חלה המצווה, כשתחלת כבר לבדוק את החמד, אחר כך אתה רוצה באמצע להפסיק דברים מחוצים לך, להגיד למישהו משהו, מותר. אחר כך המצווה, אתה גומר את המצווה, מה יש? למה הדבר דומה? לאדם שברך המוציא לחם מן הארץ. והוא טעם קצת מהלחם. הוא אמר לו, לא, אתה קשור למסעודה. אסור לך לדבר עד שתגמור את כל הסעודה. כל הזמן אז חלה הברכה על אותה התחלה. לכן יש את זה אם דיבר, אם זה כך כנות. בכל שכן, כשיש בזה דבר תורך, כמו עניית קדיש, קדושה, דבר מצווה, מקדשי בתוך מני ישראל, מצווה לענות יחד איתם. אז לכן, לא צריך לחשוש עד שיגמור את כל הדברים כולם. שמה במצוות תקעת שופר, נאמר כל כך חביבה, וגם הכרה הייתה צריכה להיות מעומד, שמו שלמדו בגזרה שווה. יום תרועה יהיה לכם, שם כתוב, מתפרסם לכם. מה לעניין אם העומד מחמש בקמה, בקומה, אז גם כפה צריך להיות מעומד. וכאן הם שמעו מיושב, הם שמעו מעומד. אז לכן עדיין זה חובת המצווה כהלכתה, עוד לא קיימו. כך הסבירו, נמקו את העומד שלהם. אבל בעלמה, אם התחיל כבר האדם במצווה, כבר חל עליו ברכתו. אז יכול להיות ממילא, יכול לעלות קדיש, כבושה. אותו דבר, נגיד למשל בכותל, כותל המערבי. יש פה מניין, פה מניין, פה מניין. זה התחילו לקרוא בתורה. ואחד ורק שבחבל המקום, אני שאני טוב, לא חוצה, השם נותן את תורה. זה קרה פסוק או שתיים, ושומעים במניין סמוך קדיש או קדושה. אז החזן הוא מפסיק. הוא עונה, יש ימי רבה מברק על מניין תורה. תפסיק, בצלו להפסיק. וגם העורי לצפי תורה, גם כן יפסיק. יומת, יש ימי רבה מברק. אז זה כשהוא שומע ורואה שזה קצת מניין סמוך לו מאוד, לפעמים אחד שיש לו קול חזק, יש לו רמקול בגרון, וצועק קדיש, כולם שומעים אותו מסוף העולם ועד סופו. ואי אפשר להתעלם ממנו. וזה שקורה בתורה. הוא מפסיק רגע אחת בשביל לעלות את הקדיש הזה, מה יכול לעשות? אז גם העולה לספר תורה, כפי שהוא גם כן ברך, הוא תמוד הברכות שלו. אבל זה כן, כיוון שקרה איזה דבר, קרה פסוק אחד, אז חלה בחתו על הפסוק. בין ברכה לקריאה לעצור להפסיק. אבל כשקרה סוף סוף פסוק אחד או שניים, ואחר כך הוא שומע קדיש וקדושה, עונה קדיש וקדושה. אותו דבר גם כבכל הדברים, בכל הדברים כולם של המצוות. כמו שאמרתי, לקחת ביט, ברך התעצב בציצית, שם אותו על ראשון, לפני שיספיק להתעטף בו, לגמור את העטוף, אז שומע קדיש קדושה, יענה. יענה שם אמן, קדיש, קדושה, יענה. זה לא יפסיק. אבל כל עוד לא שם אותו על ראשון כדי להתעטף בו, עדיין הוא אוחז אותו בידו, אז לא יענה לא אמן ולא קדיש ולא שום דבר. עכשיו נחזור לעניין גם כן של ברכת הנהנים. זה דבר. אדם שברך איזו ברכה. בורא פרי הארץ, בורא פרי האדמה. ושם בפיו, שים קצת בטעום מהאוכל, ממה ששם בפיו, אבל עדיין לא לעש הרבה, לא הספיק לבלוע על זה, שומע קדיש, שומע קדושה. גם כן רשאי לענות אמן, קדיש, קדושה. למה? גם כן לקשו מהתחלת אכילה. שם את זה בפה שלו. נכון שעדיין רק טעם את זה, עוד לא הספיק לבלוע בכלל. אבל טעם מעט מהטעם של האוכל ששם בפיו, או הפרי ששם בפיו, אז בקשה מו נהנה. התחלת ההנאה יש פה. כיוון שחלה הברכה על התחלת ההנאה, אסור לענות מענה מזה בלא ברכה, אפילו כלשהו. וכיוון שהכלשהו הזה כבר נהיה, הוא טעם אותו. אך אפי שעדיין לא בלע, רשאי לענות קדיש קדושה לך תחילה. לדבר, לא תתחיל לדבר. מה יש לך? מה כואב לך? תחכה מהעצב לך, אחר כך תהיה לדבר. אבל כשזה עניין קדיש קדושה, וזה מצווה עוברת. אם יעבור שיעור שלא מעלה חרדי, אז לא יכול אחר כך לענות. אז לכן רשאי לענות כיוון שנתן את הדבר בפנים, והוא טועם אותו, אז גם כן. כשמו התחלת הנאה. אם כי באמת כמובן בעלמה מטעמת, אינה צריכה ברכה. כך כתוב בגמרא, במסכת ברכות, דפי דרך. לקח פסקו כל הפוסקים. אדם שהוא טועם בלבד, לא צריך ברכה. רק נחלקו הפוסקים, מה פירוש מטעמת, אינה צריכה ברכה. אישה שטועמת תבשיל. ורוצה לראות, יש בו מלח, חצר מלח, וכיוצא בזה, אז כתוב, מטעמת אינה צריכה ברכה. יש מחלוקת, יש אומרים שהכוונה טועמת מעט ופולטת את זה. דווקא בזה לא צריך ברכה. אבל אם בולעת את זה, זה כשמו נהנה, יש הנעת מעט, אז צריך לברך. ושלמה לא, אפילו אם בולעת עד שעור רביעית, אם אפילו היא בולעת, כל זה, כל כוונתה, אין כוונה בשביל הנאה של אכילה. כוונתה רק כדי לטעום, לצחות על קרקנו של תבשיל. חסר מלח, יותר מלח, לכן כדי לתיקון התבשיל. כיוון שאין הכוונה של הנאה, לכן סוברים שלא צריך לברך. יש בזה חלוקי דעות כמו שאמרתי. בירושלמי, קוראים לזה הפוסקים בירושלמי, אבל זה נמצא לפנינו במדרש שמואל. שם במעשה של יונתן בן שאול, שאז כשעשו מלחמה עם הפלסטינים, ושאול, השביע את העם ואמר, ארור האיש אשר לטעם לחם כל היום כולו, עד שנלחם, עד שיתנקם באויביו. כך הוא השביע את כל העם, השביע אותם שאף אחד לא יטעם כלום, עד שיגמרו את המלחמה. כן, זה הוא היה ביונתן בן שאול, לא היה באותו מעמד, כששאול הזיז ככה את העם. הוא היה במקום אחר. להפך, הוא הקדים את העם במלחמה, ובזכותו נעשית תשועה גדולה לישראל, כפי שכתוב בספר שמואל. אז אחר כך בסוף, כתוב שם משהו, ונתן היה עובר, ומצא שהיה שם איזה עדת דבורים, שעשו שם איזה כברת, והיה שם דבש. אז הוא שיש את המשענת שהייתה בידו, שם אותה, ולקח ממנה לקח מעט מהדבש, טעם מעט דבש. ברור שהוא בירך, הוא רוצה שם לתבן שם אכילה, לא תבן שם מטעמת. וכן, אחרי שהוא אכל, בסוף נודע הדבר, ושאול רצה להרוג אותו, להרוג את יונתן. אבל אני לא אחריף לו, כאילו שהוא בן שלי, לא אחריף לו. אני השבעתי שאף אחד לא יוכל. וכל מי שהוא עבר לשבועה היה מתחת, זה דיני מלכות. אז הביאו אותו, כתוב, ויפדו העם את יונתן, ולא מת. אמרו לו, שם כתוב, היונתן ימות, אשר נעשית תשועה גדולה, ביצעה על ידו. אז כתוב שם המדרש, איך פדו אותו, ומה פדו אותו? שמעו שילמו כופר, שילמו כסף, מה זה פדו אותו? הם פדו אותו בדברים, בחוכמה. באו גדולי הסנהדרין, אמרו זה שאול. הרי כמה לה מטעמת אלא צריכה ברחב. לא פותר תענית, אפילו בתענית לא אסור. כמה אתה רוצה להרוג אותו? על מה? בסך הכל הוא טעם. אמר, טעם, טעם מעט מהדבש. הוא רוצה כשאתה טעם. אכל שעור כזית? לא אכל שעור כזית. אתה אמרת, אשר יאכל לחם. הוא לא אכל לחם. זה דבש אחד. מה אתה רוצה ממנו? כי עשו לו כל מיני ככה קומבינטות, ופטרו אותו, וזה יצילו אותו. אז מהמדרש הזה רוצים להביא ראייה. שרבו טעם, משמע בלע, וכי הוא לקח את הדבש, טעם אותו וזרק אותו, וסתם על טעם, טעם. כתוב שם, ויתבול בקצה המטה אשר בידו, ביערת הדבש. ואחד, וילך הכל ואז, ולך ואחד. נאמר לא אחר כזי, אבל הוא יודע שהוא בלע על זה. ושם את זה בפה, שמה שם בפה? שזה יכול. אני לא יודע בכלל גם כשאתה שבועה ולא שום דבר. לא מתכוון רק מטעמת, מתכוון לאכול. אף עתיקי, כיוון שמצאו לו איזה פתח, אמרו שזה לא עבר על כזית, לא אכל כזית, ואף עתיקי שדעת הרי ברמב"ם ב-20 גרם, אבל דעת שתוספות, הכל אמר כי מגיע תוספות, זה 30 גרם, והוא לא אכל 30 גרם, אז זה עבר, יצא לעבתו, ולא צריך להרוג אותו בשטח. טוב, וכך באמת פתרו אותו. אומרים שיש איזה ספר על הדבש, ספר על הדבש, חבר אותו הגאון ביונתן האישי. ספר מלא דברים שיש להם חוכמה ותבונה, מלאים חוכמה ותבונה, מוסר, השכל ודעת. הגאון ביונתן וילנה היה בדורו של ביונתן האישי. ושני חמורים שלו ושל ביונתן היו מפורסמים מאוד. אחד זה הספר, על הדבש, בתור מוסר ודרשות, ואחד ספר אורים ותומים, שזה תיקונים על חושי משפט, ענייני הלכה. אז כשהביאו את הספרים האלה לבירם ובבינה, ועבר עליהם, אמר, הספר לערד דבש, השם יותר קטן מהספר. הוא יותר טוב מערד דבש. והספר אורים ותומים, השם שלו גדול מהספר. לא מגיע עד אורים ותומים, אז לא הגיע. זה הערה של, הערת ביניים של בידה ומבינה. אבל הערת דבש, כמו שאמרתי, ספר נפלא, ספר חשוב מאוד. סגנון, לפי סגנון של דברי פוסקים של אותם הזמנים. אם היה אחד שיכול לנוטש את זה ולסדר את זה, זה אפשר לעשות. אבל בא אחד ועשה ספר על זה, קצה המטה. פירוש עד הערת דבש. אולי סדר שנים, לא כולם מבינים שפה עמוקה, שפה של תלמוד. אז לכן, כזה שכל דרשנים יכולים לנשש בספר הזה, להשתמש בו, אז עשה פירוש, קרא אותו קצה המטה. הוא בא לקבל הסכמה מהגאון בעיד אל-חריף. אז הוא עבר קצת על קצה המטה, שלא טעם ולא ריח. אז אמר לו, תגיד לי בחייך, למה אתה מלכלך את הדבש? למה אתה מלכלך את הדבש? אז הוא מסכן לבד, מה לכלכתי, מה עשיתי? אמרת לי, יש בפסוק כתוב כך, ויתבוד יונתן, את קצה המטה אשר בידו והערת הדבש. למה כתוב אשר בידו? חשבתי אשר ברגלו, המטה הוא בידו. אלא במטה יש שתי קצוות. יש קצה עליון, ככה למעלה, ויש קצה שנוגע בארץ. זה שנוגע בארץ, הפירות משחלט מהטיס, מהרפש, אבל זה שבידו הוא דינקי. אז הוא כשרבה לקחת מהדבש, מה הוא עשה? הוא לא לקח מזה שהיה נוגע סמיד ברצפה, מלוכלת, זה לא היה, שים אותו בפה שלו אחר כך, אלא בכלי המקה אשר דיאלו, הוא הפך את המקה, נשם אותו ככה בארץ, הוא עושה מן מעד דבש, נשם זה בפה שלו. אבל אתה, הספר שלך לא כתוב בשל ביאלו, כתוב כתה המטה, זה כתה המלוכלך, שם מלכת. טוב, חזרנו, הרי למדנו משם, שמשמע, שאפילו הוא בולע, וכאשר הוא בכלל מפחים יש אין צריך הדרכה. לא, כמעט הוכחה נכונה. שכן משמעות המדרש. אבל זה מחלוקת של פוסקים. אם דווקא כשהיא פולטת, מהפה שלה דווקא בגלל מה שצריך ברכה, או גם כשהיא בולעת, מחלוקת.